כל חי אונליין 93fm.co.il
Oh,
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
זוהי הודעה מארגון יד עזרה ושולמית. אם אתם ספקי או יצרני מזון, ביגוד, הנעלה וכל תחום המשווק או מוכר מוצרי צריכה ומזון, אנו פונים בבקשת תרומת סחורות לפני ספירת המלאי לסוף השנה בעבור אלפי משפחות נזקקות וילדים יתומים במצב כלכלי קשה. ובנוסף תוכלו להזדקות במס לפי פקודת מס הכנסה סעיף 46. ספקים, לתרומת סחורות לארגון יד עזרה ושולמית חייגו עכשיו. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
רבקה ונגטל, רבקה ונגטל, לאה שלום, חזרה לעיר העתיקה, עזבה אחרונת העיר העתיקה במלחמת השחרור, חזרה הראשונה לעיר העתיקה, אחריה היגר משה סגל, וגרה בבית של המשפחה, בבית ויינגרטן, ברחוב אור החיים, והיא מספרת על הילדות שלה ועל הסיפור איך שהם חוזרים חזרה לעיר העתיקה. ואנחנו נסיים בשיר אונזר שיינקייט ואונזר גרויסקייט ואת מנזן ומשיח ואת קומן, הלוואי. תודה רבה לכם על ההזנה, לילה טוב ובשורות טובות.
אנחנו תושבי הרובע היהודי היינו הראשונים שאנחנו הרגשנו כבר בתגובה של הערבים על ההחלטה הזו. כבר ביום המחורת, ב-30 בנובמבר, הם הטילו מצור על הרובע היהודי. פשוטו כמשמעו, אין יוצא ואין בא. ממילא השערים, שבעת השערים, כן, שנמצאים בתחומי העיר העתיקה, שישה מהם כבר היו סגורים ליהודים, והשער היחידי שממנו אפשר היה להגיע אל הרובע או לצאת ממנו היה שער יפו. אבל גם את השער הזה הם נעלו בפנינו, וכך קרה שביום זה כבר עמדנו בפני החלטה קשה שבעצם גרמה לטרגדיה של הצטמקות הרובע היהודי עוד יותר ממה שהיה, ולסוף המר נפילתו באייר תשח. כשאני אומרת מצור, זה פשוטו כמשמעו. אין יוצא ואין בא, כפי שאמרתי, משפחות נקראו, כוונתי לומר שאם ילדים יצאו לבית הספר, הם נותרו בעיר החדשה, הוריהם כאן, אם הבעלים יצאו לעבודה, המשפחות נותרו כאן, אם אישה יצאה לקניות, משפחתה נשארה כאן, פשוט נקראו בינן לבין עצמן. בהתחלה הייתה תחושה של תדהמה, אבל עם הזמן הבנו שרק אלוהים בשמיים יודע עד מתי יימשך המצור הזה. הניתוק, אם בהתחלה עוד היה לנו קשר טלפוני עם העיר החדשה, הטלפונים שהיו אגב רק ארבעה, אחד בתחנת המשטרה, שניים בבתי החולים, משגב לדח או ביקור חולים, ואחד בביתנו. בתחילת המצור קיבלנו עוד מכתבים, עיתונים, בצורה פחות או יותר מסודרת, באמצעות השיירות הצבאיות הבריטיות שהתירו להכניס מזון לרוב היהודי, מזון, תרופות, חבילות. אבל עם הזמן גם התדירות של השיירות האלה הלכו פחתו. בקיצור, אני חושבת שבסביבות פברואר כבר לא היה לנו שום קשר ישיר עם ירושלים החדשה. ורק קטעי ידיעות הגיעו אלינו מדי פעם בפעם באמצעות אותן השיירות הבודדות שהצליחו להגיע אלינו. עם עזיבת הבריטים ב-15 במאי 48, מנינו כ-1,700 יהודים בלבד. צר לי לומר, אני אומרת לזאת בכאב לב, שעד היום אינני יכולה לא רק להשתחרר מהתחושה, אלא מההוכחות בידי, שהרוב היהודי לא היה בראש מעיינותיו של העם היהודי כפי שהוא היום. ומכאן שהוזנח, לא נחשב, ואני אפילו מרשה לעצמי לומר שהופקר. והוכחה לכך היא גם העובדה שהרובע לא הוכן למלחמה. אני יודעת היטב מה היה מצבה של המדינה בדרך. אני יודעת בדיוק מה לא היה לנו שהיה צריך להיות. אף על פי כן אני טוענת, ואני יכולה להוכיח את זאת לא במסגרת השיחה הזו, שאפילו מהעוגה העלובה שהייתה אז לא קיבלנו את הפרוסה הדקיקה שהגיעה לנו. ואני אינני יכולה לסתות מהאמונה שלי שהרובע היהודי הוא לא פחות חשוב מכל יישובי הספר שהיו על הגבולות, מכל הקיבוצים, מכל המושבים שנבנו במרוצת השנים. אבל זה היה גורלנו, ואם עוד יכולנו איכשהו לעבור את תקופת המצור שנמשכה 6 חודשים, והיו קורבנות מדי פעם בפעם עקב התנפלויות, זריקת פצצות, יריות, התנפלויות וכו'. הרי עם עזיבת הבריטים את ארץ ישראל נותרנו חשופים בכל הגבולות, כן, לחסדם במרכאות של הערבים. הפלא הוא לא מדוע נפל הרובע לאחר שבועיים, הפלא הוא איך החזקנו בכלל מעמד שעתיים. מיד כיתרו אותנו מכל העברים, התחילו להקיף אותנו התושבים כאן. כפי שאמרתי, לא רק שלא הופנו למלחמה, אני מאמינה בתום לב עד עצם היום הזה שרובם גם לא הבין את המשמעות של המלחמה. אלה היו אנשי היישוב הישן שחשובים ועיקרים בעיניי, ושהנצחתי אותם במוזיאון שהקמתי, אבל הם חיו בעולם אחר, תורתם הייתה אמנותם, וספק אם הם בכלל הרגישו והבינו מה מתרחש מסביבם. והבתים הראשונים שנפלו היו אלה על הגבול. היות ואמרתי שביתנו שוכן על הגבול, אז ביתנו היה בין הראשונים שנפל. פצצה הוטלה על ביתנו, ואגף שלם בין 8 חדרים קרס ונפל תחתיו. הבית עלה באש, והשן התאמר ועלה. מבין ההריסות הוצאה אמי, שהייתה בת 47, משותקת במחצית גופה, ואחותי הקטנה בת 10 פצועה ברגלה. העבירו אותם למסגב לדח, שהיה בית החולים היחידי שנותר, משום שבית החולים ביקור חולים כבר נפל כמה שבועות לפני כן. כך עברנו לבית הסמוך, ובמשך השבועיים הבאים, שוב הגבול הבא כבר היה יותר קרוב למרכז הרובע, וכן הלאה וכן הלאה. ואחרי קרבות עקובים מדם, שהתנהלו לא כמו בשדה קרב, ולא במרחק של קילומטרים, ואפילו הגיעו עד כדי מלחמה פנים אל פנים, פנים אל פנים. תוך התקופה של השבועיים האלה, המצב הפך להיות נואש, ובסופו של דבר, היות ולא ניתן היה לצאת מהרובע, קרה שכל תושבי הרובע היהודי התרכזו במקום אחד ויחיד, וזה בארבעת בתי הכנסת של הספרדים, שנמצא מתחת לפני האדמה. האמצעים הרפואיים ממילא היו דלים מראש, אבל עם הזמן הם הלכו ואזלו. ואני הייתי עדה שם בבית החולים לניתוחים שבוצעו בלי נרקוזה ולאור של פנס מהבהב. שתי אחיותיי היו אחיות, כן, שעמדו והבהבו עם פנסים, וכך חתכו בבשר החי של הפצועים. אני אזכיר עוד מקרה של מתוך רבים, שאנשים מתו מפצעיהם לא משום שהם היו חמורים, אלא משום שלא היו אמצעים מינימליים להציל אותם. ודוגמה, היה בחור אחד לבנון, גם אחיו נהרג בוואדי ערה שבועיים לפני כן, שהוא נפצע בגב מפגז, וכל מה שאחותי יהודית נתבקשה לעשות, אחותי השנייה משה היא אחות, אבל יהודית נתבקשה לקחת גליל של נייר טואלט, לגלגל אותו בכדור ולסתום את החור בגב, כשהתמלא דם, להוציא, לזרוק ולשים אחר במקומו. והבחור כמובן גבה וגסס לנגד עיניה, וזה לא המקרה היחידי. בלג בעומר הרוב הבער, מדורה אחת גדולה. ואז הוחלט שאם רוצים להציל את 1,700 היהודים, אין ברירה אלא להרים ידיים. ואני רוצה להדגיש כאן בכל הדגשה אפשרית, שלא תושבי הרובע החליטו על הכניעה, אלא זו הייתה החלטה של מפקדת ההגנה בירושלים החדשה, שעברה בהלכות למפקד כאן. על כל פנים, ביום שישי הוחלט במפקדה כאן שיש צורך ליצור קשר עם עבדאללה אלטל, שהיה המפקד של הכוחות הירדנים. ואז התנדבו הרב חזן והרב מינצברג, שהיו מבחירי הרבנים ברובע היהודי. בכלל הרובע היהודי היה מלא עם תלמידי חכמים, דיינים, רבנים, אפילו פשוטי העם, דלת העם, היו יראי שמיים ולמדנים. אז הם התנדבו לצאת עם דגל לבן בכדי לפגוש את עבדאללה אלטל. והנה כשיצאו לדרך המשיכו להמטיר עליהם ביריות, והרב חזן אפילו נפצע בפניו. אבל בכל זאת החיילים הירדנים ראו שני ישישים עם בגדיהם המסורתיים, הם הבינו שאלה לא לוחמים, אלא יש בפיהם בוודאי איזושהי הודעה. כשהם הודיעו מה שיש, מה ברצונם לעשות, לקחו אותם אל עבדאללה אלטל. והוא אמר שהוא מוכן לנהל מסע ומתן עם מפקד הכוחות הלוחמים ברובע היהודי ועם האדם שאחראי על התושבים האזרחים. הם חזרו עם הודעה זו, ואז יצא מפקד ההגנה, סגנו ועוד כמה אנשים שיצגו את הכוחות הלוחמים במרכאות, צריך לזכור שלא היה צבא באותם הימים, ואבי שהיה ראש הקהילה, וליפתה אותו אחותי יהודית, שאתה מזכירתו. וכך הגיעו לעבדאללה אלטל תחת משפר כבד של החיילים הירדנים. במשך חצי יום ניהלו מסע ומתן, ועם שובם חזרו עם הסכם חתום. אני רק אזכיר שני סעיפים מההסכם הזה. בהסכם בין היתר נאמר שכל התושבים של הרובע היהודי יורשו לצאת משער ציון כפליטים לירושלים החדשה, ואילו הלוחמים יילקחו בשבי הירדנים. והנה תוך שעה קלה נתקבלה הוראה שכולנו צריכים להתכנס בכיכר בתי מחסה, שהיום היא יפהפייה, היא שופצה, שוחזרה ונבנתה מחדש, כפי שהייתה לפני המלחמה. אבל באותו יום כל האזור היה הרוס, תל חורבות. ושוב, לעולם לא אשכח את המחזה הנוראי הזה, כשההוראה אומרת שמצד אחד יעמדו כל התושבים, ומצד שני כל הלוחמים. והנה בא עבדאללה אלטל, שומע את הצעקות, הבכיות, היללות, ורואה את התושבים, כן? ומצד שני, קומץ של 20 וכמה בחורים, בלי מדים, בלי נשק, מצומקים, בלתי מגולחים, עלובים בינינו לבין עצמנו, אחרי מצור של 6 חודשים, עם לחימה נואשת כזו, בלי אמצעי לחימה. וכשהוא ראה את הקומץ הקטן של הבחורים האלה, לעולם לא אשכח את המחזה הזה. הוא בא עם חבר קציניו, לבושים היטב, נראים מצוין, עם חגורות כדורים שעותרת את חזם. מה זה, קצינים מרשימים למופת, ואנחנו נראינו כל כך עלובים, וזה מצב כל כך משפיל, כל כך מדכא. ואז הוא הרים בקולו, כולם שמעו את זאת, הוא אמר את זאת באנגלית, אילו הייתי יודע שזה המצב, לא הייתי מבזבז עליכם נשק ותחמושת, הייתי נלחם בכם באבנים ובמקלות. ומיד הפר את ההוראה שתושבי הרובע היהודי, לא את ההוראה, את ההחלטה שבהסכם, שתושבי הרובע היהודי יצאו כפליטים לעיר החדשה, והוא אמר, כל הגברים ילכו לשבי. אני ניסיתי חודש ימים לפני כן כאן, ברובע היהודי, לא רציתי לצאת את ירושלים העתיקה, וניסיתי כאן, והאורחים היו כמובן תושבי הרובע והלוחמים. אבל כשניתנה לי האפשרות לצאת כפליטה לדרך שער ציון, לא רציתי. אמא הייתה משותקת, אבל לפי הסימנים ולפי המלמולים שבפיה ניתן היה להבין שהיא רוצה שאני אצא, ואני לא רציתי. הייתי צמודה לאבא שלי, כי הייתה אנדרלמוסיה נוראית. אז שהסבירה את עצמה, אז אבא ניגש אליי ואמר לי, אמא, אני חושב שאמא צודקת. מה היא אמרה? היא אמרה, תראי, הדור שישי בירושלים. בירושלים האמיתית. אנחנו לא יודעים מה יקרה לנו, כי אנחנו יודעים מה שהספסוף מסוגל לעשות. לשחוט, פשוט מאוד. לשחוט, להרוג, לראות. אז את היחידה שבאמצעותך יכולה להיות המשכיות למשפחה שלנו. אחרי שידולים ושכנועים, הסכמתי להילוות לדודתי, ויצאתי איתה דרך שער ציון. מסתבר שעבדאללה אלטל החליט שבמקרה של אבא שלי, היות ואבא ראש הקהילה ואחראי, עם ובלי מרכאות, לקחו אותו ואת כל המשפחה. כך שיצא שאנחנו היינו המשפחה האחרונה שנעקרה משורשיה, שהוצאה מקור מחצבתה, והייתה המשפחה היחידה כמשפחה שנלקחה בשבי בנוסף לכל הגברים האחרים. ואני רוצה לסיים במשהו משמח. אמרתי שהיינו המשפחה האחרונה שהוצאה בכוח מכאן, ואני הייתי הראשונה שחזרתי לרובע היהודי, זה היה בשמונה ביוני 67, בעיצומה של המלחמה נתבקשתי על ידי הצבא לבצע תפקיד כלשהו, וגם להכין באמצעות הקצינים מחיל ההנדסה את המפה הראשונה של הרובע היהודי. וכשהגענו לביתנו ראיתי אותו בחורבנו, ואת ההריסות מסביב כל הרובע היה הרוס. והצהרתי הצהרה שנראתה די מגוחכת באותו יום, ויש לי עדים לכך, מר שלמה לאט היה מפקד הצבאי של האזור הזה, וחבר קציניו שמעו אותי לומר שא' אני רוצה לחזור להתגורר כאן, דבר שאולי גם אני פיקפקתי בכך, אבל רציתי זאת בכל ליבי ונפשי. דבר שני, אני רוצה לשקם את בית כנסת אור החיים שהיה בהחזקת משפחתנו מתחילת המאה ה-19, ושהוריי מסרו את נפשם על בית כנסת זה. ודבר שלישי, אמרתי, צריך לעשות משהו בבית שיזכיר את העבר. הרי מי שיבוא לרובע היהודי בכלל לא יבין מה היה כאן. הוחלט להקים את המוזיאון שישקף את חיי היישוב הישן בירושלים העתיקה מתחילת המאה ה-19 ועד לנפילת הרובע בשנת תשח. טוב, ועיניכם הרואות, ברוך השם בית הכנסת שוקם, פתוח לתורה ולתפילה כל יום. ממש, מה אני אומר לכם, זה פיצוי על כל הצער שהיה לי, פוגמת הנפש שליוותה אותי במשך שנים. אני גם מתגוררת כאן, התגוררתי כאן משך שנה ורבע יחידה, זה ודאי לא היה מחוכמה יתרה, אבל הבנתי שאם אני לא באה ותוקעת יתד, התוכנית שלי לעולם לא תצא לפועל. ברוך השם, שני ילדיי, ביתי מוריה, בני משה, מתגוררים ברובע. יש לי שבעה נכדים שהם ילידי ותושבי הרובע היהודי. אין ספק שאני רואה בזה זכות גדולה וגם זכייה גדולה שמשאלותיי נתמלאו, חסדי השם מרובים, יש ברוך השם המשכיות למסורת המשפחה. אם אני רואה היום את הרובע היהודי בנוי לתפארת, וילדי ישראל מתרוצצים ברחובות, מה אומר לכם? אשראי שזכיתי לכל זה.
שמעתם את עדותה של הגברת רבקה ויינגרטן על ימיו האחרונים של הרובע היהודי בעיר העתיקה. הציבור מוזמן לבקר במוזיאון חצר היישוב הישן ברובע היהודי.
חומות ירושלים. על החומות האלו הלכנו בשעה האחרונה כדי להזכיר את המצור שהיה לירושלים. תודה רבה לכם על ההזנה.
וליל מלוכה, ושישמע רק בשורות טובות.
תמיד איתי.